שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי היקר שלנו, רב מוישי כהן. מתחילים. איזה נושא מדהים, מחיה, משנה חיים, אנחנו רוצים לעסוק בו היום. החשיבות החיונית של השמחה. בשבוע שעבר, פנו להורים שהם רוצים שאני אדבר עם הבן שלהם, בחור ישיבה. נפגשתי עם הבחור, מה אני אומר לכם? הלב נקרע. בחור, אלם חמודות במלוא מובן המילה, מוכשר, בהיר, עם עומק נפשי, עם חושים נפשיים, בחור עם כישרונות בכל תחומי החיים, ועיניים מתות. עיניים נוגות. אדם שקבור בתוך עצמו, שיש לו הכל, ורק הוא לא יודע שיש לו את הכישרונות האלו. מדבר על עצמו ברחמים, במסכנות, הוא היה רוצה להיות מישהו אחר, בשביל מה הוא צריך את כל הכישרונות האלה, זה רק מקשה עליו את החיים, כל הדרישות שדרושים ממנו. ואני יושב מולו ושואל אותו, אתה באמת חושב שאתה פחות מאחרים? שהיה עדיף לך להיות מישהו אחר? אני רוצה לשבת מולו ולצעוק, די! תזרוק את כל הייאוש הזה. תזרוק את כל התמונה שאתה קבור בתוכה. תחבק את עצמך, את המתנה המופלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, שזה אתה. אבל אין עם מי לדבר. הוא בתוך בור, הוא בתוך מערה, ודרך המשקפיים האלה הוא רואה את עצמו ואת העולם. ואז אתה מבין את התובנה שהיא מהותית מעין כמותה. בחיים לא מספיק כישרונות. צריכים חיים. צריכים זרימה של חיים. צריכים זרימה של חיוניות. ובעברית במילה אחת צריכים שמחה. מה שדוחף אותנו קדימה, מה שקובע את סיכויי ההצלחה שלנו, זה לא רק הכישרונות שקיבלנו, זה לא רק החשיבה שלנו, זה לא רק הנתונים שיש לנו, אלא משהו הרבה הרבה יותר בסיסי. הרצון להצליח. האמונה שאנחנו יכולים להצליח. הגישה, ההשקפה שלנו על עצמנו ועל החיים. וזאת התובנה המדהימה שאנחנו הולכים לעסוק בה, בכמה וכמה וכמה מהשיעורים הבאים, התובנה שמעמידה את ההשקפה החסידית, את החשיבה החסידית, שכשרואים חסיד, זה הדבר הראשון שרואים לו על הפנים. חסיד הוא שמח. חסיד יודע שהכל מתחיל בכמה אני רוצה לחיות, בכמה אני מחזיק מהחיים, בכמה אני מעריך את החיים, ומה אני חושב על החיים שלי. הדרך שבה מציירים חסיד, אפילו בדרך, אפילו סתם אנשים, אפילו גוי, שנקלה פעם לעיירה חסידית לפני שנים בחוץ לארץ, שהיו גרים ביחד, כולם יהודים ושאינם יהודים, בשתת הלך בעיירות החסידיות, הדרך שבה ציירו חסיד, בטח כשמדובר בחסיד חבד, זה תמיד היה עם תנועה של ריקוד, עם בקבוק משקה ביד, עם חיוך על הפנים, חסיד צהלתו על פניו, כתוב. החסיד הוא שמח. למה החסיד הוא שמח? במובן הפשוט ביותר, ועם זה אנחנו מתחילים פרק אבב בתניה, שמחה היא חובה. שמחה היא לא בחירה. שמחה היא לא משהו שתלוי במצב רוח. שמחה אצל יהודי היא חובה, היא מצווה גמורה. יש ביטוי חסידי שאומר, השמחה היא לא מצווה, אבל היא מביאה לכל המצוות. והעצבות היא לא עבירה, אבל העצבות מביאה לכל העבירות. זה יסוד ראשון בשיעור שלנו היום. שמחה היא לא בחירה. שמחה היא חלק מלהיותנו יהודים. כשאנחנו יהודים, אנחנו חייבים בקיום מצוות השם. דבר ראשון, זה גם אומר שאנחנו צריכים לחיות חיים שמחים. וצריך לעבוד על העניין הזה. וזה מה שנעשה בשיעורים הבאים. לא נפריח סיסמאות, אלא נבנה את המהלך הנפשי שמוביל לחיים שמחים. אבל קודם כל נבין את העיקרון. שמחה היא לא זכות. שמחה היא לא רשות. שמחה היא חובה. כי אם אנחנו חייבים לחיות, אנחנו גם חייבים לשמוח, כי בלי לשמוח אין חיים. בלי לשמוח אין קיום. אז אם אנחנו חייבים לחיות, וחייבים לחיות חיים משמעותיים, אז מתחת לזה גם מונחת הדרישה שחייבים לשמוח, כמו שמובן שחייבים לאכול ולשתות ולהיות במקום עם חמצן. לא צריכים לצוות על זה, זה מובן מאליו. ככה גם לא צריך לצוות על השמחה, זה מובן מאליו. אנחנו סיימנו 25 פרקים בספר התניא, שבעצם דיברו על כישרונות, על התבוננויות, על דרכים להפעיל את האהבה. השלב הראשון הייתה דרך ארוכה להפעיל את האהבה בעזרת התבוננות בגדולת השם. השלב השני הייתה דרך קצרה, להפעיל את האהבה בעזרת הפחד מעבודה זרה, בעזרת החשש, ההבנה, שכל עבירה היא בעצם סוג של עבודה זרה, היא סוג של העמדת עצמי במרכז במקום הקדוש ברוך הוא. ועכשיו אנחנו עוברים בעצם לחלק השלישי בספר התניא, בחלק הראשון, בתוך החלק הראשון של ספר התניא, ליקוטי אומרים, אנחנו עוברים לחלק השלישי. חלק שיערך 9 פרקים, מפרק חו"ב עד פרק ל"ד בספר התניא. ובו אדמור הזקן ידבר אבל על הבסיס שמוביל להכל. על הסולם שמוביל אותנו להכל. על התשתית שמובילה להכל. ואדמור הזקן יאמר, כל מה שדיברנו עד עכשיו, הכל תלוי בדבר אחד. אם זורמים בך חיים, אם זורמת בך נשמה, האם אתה שמח? האם הגישה שלך לחיים היא גישה נמרצת, זריזה, פעילה, אוהבת חיים, משתוקקת, לאותה? רק אז אתה תעשה את כל מה שדיברנו ב-25 הפרקים הקודמים. אבל אדם שמתבונן ורוצה ומבקש, אבל מתחת לפני השטח, לא זורמים בו מים חיים, אלא זורם ייאוש שקט. קיים דיכאון שקט, קיים ייאוש שקט, קיים שנאה עצמית, קיים תסכול, קיים כעס על כל העולם. בטח כמו שלדבר בשיעורים הבאים חס ושלום, כעס על ההנהגה האלוקית איתו. אדם כזה לא יגיע לשום מקום. לא זורמים בו חיים, הוא לא יגיע לשום מקום. ונתחיל לפתח. קודם כל בואו נדבר על הדרישה. קודם כל בואו נבין למה זה חיוני. למה בלי שמחה אין חיים. ואדמור הזקן מפתח נקודה מאוד מאוד מיוחדת שאומרת, השמחה היא משחררת חסמים. היא פותחת חסמים. היא משחררת את כוחות הנפש. כשאדם שמח, שמחה יוצרת הצלחה. אנחנו אומרים תמיד בתודעה שלנו, הצלחה יוצרת שמחה. אם אני אצליח, אני אשמח. אם אני לא אצליח, חס שלום כשאני לא מצליח, אני עצב, אני מיואש, אני קודר, אני מכונס בתוך עצמי. ואדמור הזקן אומר את הדבר ההפוך, זה לא נכון. הצלחה לא יוצרת שמחה. שמחה יוצרת הצלחה. כשאני שמח, אני משוחרר. השמחה היא מנוע, היא הצתה מרכזית, ששולפת מתוכנו את כל הכוחות שיש לנו, ומביאה אותנו למקסימום. אדמור הזקן אומר לזה משל, מעולם הספורט, כי הרי כל התניא יושב בעצם על דימוי של ספורט, על שני יצרים שנלחמים אחד מול השני, אז אדמור הזקן נוקט במשל מעולם הספורט. עולים שני מתאבקים על הזירה, שני גיבורים שהתכוננו והתרגשו והצטיידו לקראת היום הזה. הם עולים למבחן חייהם, אלוף הארץ בהיאבקות, בג'ודו, לא יודע, באיזשהו מאבק של כוח של שני אנשים אחד מול השני. אחד הוא גיבור יותר, הוא חזק יותר, הוא מאומן יותר. אבל מה, הוא בא בלי מצב רוח, הוא לא אכל בבוקר, הוא עבר איזה אירוע של משבר במשפחה, הוא קצת בדיכאון, אז הוא לא מבין למה חשוב לנצח, מה זה בכלל משנה, הוא איבד את חדוות המשחק, את חדוות הניצחון. השני לעומתו, מבחינה פיזית, הוא חלש יותר. אבל מבחינה נפשית, הוא בשל יותר. הוא בשיא התלהבותו, בשיא להיטותו, הוא רוצה לנצח. מי ינצח? החזק והדיכאוני או החלש והנמרץ? ברור, אומר אדמור הזקן, שמי שינצח זה לא מי שיש לו יותר כוח, אלא מי שרוצה יותר לנצח. כי עצם הרצון, עצם הלהיטות, עצם ההתלהבות, עצם החשק, הוא זה שמוציא כוחות יותר ממה שחשבנו שיש לנו. לעומת זאת, מהצד השני, העצבות היא נעילה מרכזית. העצבות היא מחבה אותנו. אנחנו רואים את זה במחקרים, אגב, יודעים את זה היום, שאנשי מחירות עומדים שני מתווכי דירות. איזה מקצוע קשה זה, לרוץ ולשכנע אנשים, לא לקנות פרישידר ב-2,000 שקל. לקנות נכס, לקנות דירה ב-2 מיליון שקל, ב-4 מיליון שקל. ומתווך יכול לעבוד חצי שנה ולא לסגור שום עסקה. ואז לעבוד יומיים ולסגור שתי עסקאות. זה השגחה פרטית שכל יום היא חדש. ובכל המחקרים רואים, שאצל אנשי מחירות, מי שמנצח, זה מי שנלהב יותר. הוא מוכר הרבה יותר. החשק שלו מדבק, החשק שלו מוציא חיים מתוכו, משחרר את כל הכישרונות שיש לו, את השפה שלו, את השליטה במצבים, את הזיכרון שלו, את כוח השכנוע. וזה גם מדביק את החיים שיש באחר. זה גם מעורר את האחר להידבק בשמחה הזו ולתת בו אמון. לעומת זאת, מישהו עצב, מישהו רופס, מישהו חלש, אז הוא מדבר, ונראה שהוא עצמו לא מאמין לעצמו, והוא עצמו לא משוכנע מעצמו. שהוא מדבר בשביל הספר, אז איך הוא ישכנע את הזולת? השמחה היא כזאת שהיא מביאה אותנו לשיא. שהיא משחררת את כל הכוחות שיש בנו, ומביאה אותנו לשיא היכולות שלנו. שמעתי על זה פעם, משל יהודי נפלא. עד כמה השמחה היא קריטית להצלחה? עד כמה השמחה היא הגורם המכריע, אם נגיע לכאן או לכאן? היה פעם יהודי שקראו לו טוביה. טוביה היה איש גדול, רחב גוף, גבה קומה, עם כל בריטון חזק סמכותי, ומהר מאוד הוא הפך להיות הבורר של העיירה, השופט של העיירה. אף אחד לא מינה אותו, אף אחד לא הסמיך אותו, הוא אף פעם לא למד, אפילו יום אחד, חושן משפט, או להבדיל, תורת המשפט. אבל מכוח מעמדו וסמכותו ונוכחותו, הוא הפך להיות הבורר של העיירה. על כל שאלה שיש, על כל ויכוח בין אנשים, ואצל יהודים, ברוך השם, תמיד יש ויכוחים, אז עולים אליו לקומה השלישית, ומדברים, פעם זה איש ואישה שלא מסתדרים, פעם זה שותפים שלא מסתדרים, פעם זה אח ואחות שקיבלו ירושה ולא מסתדרים, פעם זה שכנים שאחד בנה חומה ולא מסתדרים, ועולים לטוביה, והוא מקשיב, ועם הקול הסמכותי שלו, הוא נותן את הפסק, את הבוררות, וכולם מקשיבים. במשך הזמן הוא הפך להיות אדם מאוד חשוב. כולם ידעו שהם הצטרכו את טוביה, הרי מי לא רב? מי לא מסתכסך עם שכנו או עם בן דודו? בסוף כולם הצטרכו את הקרבה שלו. אז הפך להיות אדם מאוד חשוב. בכל מקום שהוא נכנס, הוא הראשון, הוא המוציא והמביא, הוא העומד בראש. פעם הוא עשה טעות. באו אצלו שני הגבירים של העיירה, עם איזשהו ויכוח, חלוקה של רכוש, והוא פסק לטובת אחד מהם. והשני אמר לו, גמרת איתי. אני אראה לך מה זה. הלך השני ועשה מעשה בר קמצא, והלשין לקיסר על טוביה, שפתח בסטה של בוררות משפטית אצלו בעיירה. הקיסר שומע את זה נדהם. הקיסר בעצמו היה נשיא בית המשפט העליון. כל יום שלישי בשבוע היה חוצה את הכיכר המרכזית של העיירה, והולך לשפוט בבית המשפט. טוביה, הוא שואל מה הכשרה שלו, מה למד, מה קרה, מה שנה, כלום, גורנישט. אז איך הפך להיות שופט? מי מינה אותו? באיזה סמכות הוא מוציא כסף מבני אדם? שלח את הסיירת מטכ"ל שלו להביא את טוביה. הם יוצאים לדרך, וטוביה שהיה מחובר, שומע שהמשמר המלכותי בעקבותיו. הם יבואו, הם יעצרו אותו, הם יורידו לו את הראש. הוא תופס את הרגליים ומתחיל לברוח לצאת מהעיר לפני שהם באים. ביציאה מהעיר היה נהר. אבל לשחות הוא לא ידע, והוא היה אדם גדול. עובר שם איזה מלאך, איזה יורד ים שהוא בגודל רבע מטוביה. וטוביה צועק עליו, תרחם עליי. תעביר אותי את הנהר. ההוא קולט שטוביה צריך את הטובה שלו. לא היה לו כוחות. אבל התאמץ מעבר ליכולות, זרק את טוביה על הכתף. עם היד השנייה הוא שוחה, איך שהוא עבר את ה-800 מטר של הנהר. מגיעים לגדה השנייה, עוד 50 מטר כבר, הוא מוריד את טוביה, וטוביה לוחש לו באוזן. אח שלי, אני לא אשכח מה שעשית לי, אתה הצלת לי את חיי, הצלת אותי מעמוד התלייה. הוא מסכן, לא נושם. סוחב את ההר אדם הזה על הגב שלו, אבל שומע מילים כאלה, מרים את הראש מעל המים, וצועק, מי רוצה לתלות אותך אח שלי? אומר לו, אל תשאל, המלך בעקבותיי, יצא המשמר המלכותי, רוצים לעצור אותי, אבל אני לא אשכח לך את מה שעשית בשבילי. הוא שומע את המילים האלה, המלך בעקבותיי, טוביה נופל לו מהידיים וטובע במצולות. הזדעקו כל המלאכים, כל יורדי הים, הדייגים, שאלו אותו, מה קרה לך, למה זרקת אותו? הוא אומר, לא זרקתי אותו, לא הבנתם מה העניין. נגמרו לי הכוחות. אני בדרך הטבע לא יכול לסחוב את טוביה. אני רבע ממנו. אני כולי כמו רגל אחת שלו. אבל המחשבה שאני עושה טובה לטוביה, הרימה אותי מעל הכוחות. גילדה בתוכי עוצמות נפשיות שלא תיארתי שיש בי. אבל כשהבנתי שאני סוחב על הגב בר מינן, אני סוחב על הגב נפל, אדם שהוכרז כמורד במלכות, חזרתי לכוחות הטבעיים שלי. ובכוחות הטבעיים שלי אני לא יכול לסחוב את טוביה על הגב. אם כן, אצל יהודי שמחה היא לא זכות, היא לא רשות. שמחה היא המנוע, היא המפתח. היא הגורם שיכריע האם נצליח וכמה נצליח. ולכן אומר אדמור הזקן, ברם כגון דצח להודיעו כלל גדול. כל מה שדיברנו עד עכשיו 25 פרקים, על התבוננות ועל חשיבה ועל גישה ועל הבנת החיים והבנת העולם שבו נמצאים, הכל תלוי בדבר אחד, שניגש לחיים עם אמונה בחיים, עם רצון לחיות, עם חשק לחיות, שניגש לחיים עם תנועה חיונית, עם זרימה של חיים, עם זרימה של חיוניות. אז זה היסוד הראשון. השמחה היא לא מצווה, אבל היא היסוד לכל המצוות. והעצבות היא לא עבירה, אבל העצבות מביאה לכל העבירות. ובכל אופן, כמובן, שכל דבר צריך להיות מגובה במקורות מתורת הנגלה. החסידות לא ממציאה כלום, רק נותנת דגשים. מביא לזה אדמור הזקן דרשה מפורסמת שאומנם הוא מביא אותה מהאריזל, אבל היא כתובה בראשונים כבר לפני האריזל. יש סיבה למה הוא מביא אותה מהאריזל, אבל בעצם זה כבר כתוב ברמב״ם, כתוב בראשונים עוד לפני האריזל. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ומרוב כל. בסוף פרשת הקללות, בפרשת כי תבוא, פתאום מסיים את התורה. אתה יודע למה באו כל הדברים הרעים האלה והשיגוך? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. למרות שהוא נתן לך הכל, בכל זאת לא עבדת אותו בשמחה ובטוב לבב. פלא פלאות. אנחנו יודעים שהקללות באות בפרשת בחוקותיי, על כך שלא בחוקותיי תלכו, ולא במצוותיי תשמעו, אלא הלכתם בקשיות לבבכם. ואמרתם שהכל מקרה, מקרה נקראו. פרשת כי תבוא מחדשת סיבה חדשה. למה הקדוש ברוך הוא מביא חס ושלום, לא עלינו ולא על אף אחד, כללות נוראות? מדובר על יהודי שקיים את כל המצוות, לא שהלך חס ושלום וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. לא חלילה. הוא בוודאי מקיים את מצוות השם קלה כבחמורה. אבל עושה את זה עם קרחץ. עושה את זה עם הנחה. עם תחושה של אומללות. עם תחושה של קורח. עם תחושה של עונש שנפל עליו. וזה חידוש עצום. לא צפינו את זה. אנחנו יודעים בשולחן ערוך מה שכתוב, צריכים לקיים. אדמור הזקן אומר, אדם נדון, האריזל אומר, וזה כתוב לפני האריזל, זה כתוב בתורה. האדם נדון לא רק על מה, אלא גם על האיך. השאלה איך קיימת. אם זה היה בתחושת גאווה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. האם זה היה בתחושה של שמחה, שאנחנו חלק מהדבר הגדול הזה. אז כמו שאמרנו, זה היסוד הראשון בשיעור. קודם כל, שמחה היא לא זכות ולא רשות, שמחה היא חובה. עד כדי כך, שחס ושלום על ביטול השמחה, אנחנו נאנשים בעונשים חמורים ביותר, כל הכללות תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. ועכשיו מגיעים ליסוד השני. אבל מאיפה משיגים שמחה? איפה הוא הכפתור שמניע את השמחה? כל כך הרבה יהודים רוצים להיות שמחים. רוצים לקום בבוקר עם חשק. רוצים לקום בבוקר עם התלהבות. רוצים לקום בבוקר עם אהבת החיים. אבל איך? אין להם. עבדה מהם השמחה. הם איבדו את החשק בחיים. כתוצאה מכישלונות, כתוצאה מאכזבות. אולי כתוצאה מתסביכים שעוברים בבית, כתוצאה מילדות קשה, כתוצאה מאלף סיבות. אבל אדם קם בבוקר ומרגיש שאין לו כוח, הוא לא רוצה שהבוקר יבוא. הוא היה רוצה להישאר במיטה עם 24 שעות. אז איפה היא השמחה? אז אנחנו נגיד מילה אחת, ונרחיב אותה בפרקים הבאים, אבל זה היסוד. אמנם אדמור הזקן לא מביא את זה כאן, אבל הרבי, רבי מלובביץ' בשיחות מביא את זה. ובוודאי שצריכים להזכיר את הנקודה הזו. אומר הרמב״ם בסוף הלכות לולב יסוד שהוא חשוב וגדול ביותר. השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת הקל שציווה בהן. עבודה גדולה היא. שמעתם? שמחה היא עבודה. שמחה היא תוצר של החלטה. היא תוצר של בחירה. קודם כל שנדע, שמחה תלויה בנו. בשביל לשמוח צריך להחליט לשמוח. בשביל לשמוח צריך להחליט שהחיים שלנו צריכים להיות חיים שמחים. שאני רוצה לחיות חיים חיוביים. שמחה היא לא מתנה שנופלת מהשמיים. יש כאלה שזכו במתנה הזו, לא הרבה. רוב בני האדם צריכים לעבוד על השמחה. צריכים ללכת לעבודה בבוקר? זה לא תמיד עם חשק, זה לא תמיד עם אהבה, זה לא תמיד עם התלהבות, זה לא תמיד עם עונג. אנחנו צריכים לכפות את עצמנו ללכת לעבודה, כי מישהו צריך פרנסה. תפילה נחשבת עבודה. עבודת התפילה, ולעובדו בכל לבבכם, כי תפילה היא עבודה קשה מאוד. אין בעולם עבודה יותר קשה מאשר עבודת התפילה. להתרכז, להתבונן בגדלות הקל ובשפלות האדם, להעמיק במסרים האלו, להזדהות עם ההרגשה שהכל ממנו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. התפילה היא עבודה, היא עבודה גדולה. אומר הרמב״ם, גם השמחה היא עבודה גדולה. השמחה היא תוצר של החלטה. אני הולך לחיות חיים שמחים. מי לנו גדול מהרמב״ם? איזה חיים קשים היו לרמב״ם עצמו? אם אנחנו רוצים להבין את תמצית כל הסבל שהיה ליהודים, עד לפני 70 שנה, איך היו נראים צורת החיים של יהודי? מספיק לקרוא את תולדות החיים של הרמב״ם? איך הרמב״ם הולך ומתגלגל מספרד למרוקו. המשפחה שלו בורחת ממקום למקום. אל מוחידון, אותה פלוגה מוסלמית, אכזרית, רצחנית, רודפת אחריהם. כף רגלם לא מוצאת מנוח, הם בורחים שנים לאורך כל צפון אפריקה. מספרד עד מרוקו, לא מוצאים מנוח. עד שמגיעים לשם, לפס, אז המוסלמים מגיעים גם לשם. אבא של הרמב״ם לוקח אותו, מביא אותו לארץ. כאן בארץ הם לא מצליחים לחיות. כמה חודשים, והם בורחים גם מפה. כי פה היו נוצרים, שם המוסלמים, כאן נוצרים. אלה שחטו ואלה טבחו. אז הרמב״ם הולך למצרים. במצרים הרמב״ם כבר סוף סוף מתחיל להגשים את חלומו ולכתוב את החיבור הגדול. אבל אז הוא מקבל בשורה נוראה מהים, שאחיו, שקראת איתו הסכם יששכר וזבולון, אחיו שהיה מפרנס אותו, אתה רב מוישה תלמד, ואני האח רבי דוד, אני אפרנס אותך. האח טבע בים עם כל הסחורה, עם האונייה, עם כל הסחורה. והרמב״ם צריך להפוך להיות מנתמך, מאברך, למי שמפרנס שתי משפחות. אז כמה כבר אין לו מנוחת הנפש, ואין לו שום שמחה, כתוב, והרמב״ם מספר על עצמו, שהוא במשך שנה שקע במיטה. שנה אחרי הפטירה של אחיו, הוא שקע במיטה. אבל יום אחד הוא קם והוא חזר לחיים. ואנחנו רואים בספרי הרמב״ם, במורה נבוכים, את השקפת החיים האופטימית שלו, במורה נבוכים הוא מתווכח עם כל מיני אמונות שהיו בימיהם, שהחיים הם קשים, והחיים הם ימי הסבל גדולים מימי השמחה. והרמב״ם פורך את זה, והרמב״ם אומר, כל הצרות של האדם באים מעצמו. הצרות של האדם באים מההשגות הגדולות שלו, מהשאיפות הבלתי נגמרות שלו. הרמב״ם הוא אדם שמח, הוא אדם אופטימי, הוא אדם שעושה. למה? בגלל מה שהוא עצמו אמר. השמחה עבודה גדולה היא. שמחה היא החלטה לראות את היופי שבחיים. השמחה היא החלטה להסתובב ליד אנשים שמחים. השמחה היא החלטה למלא את הראש במחשבות שמחות. להכיר טובה, לשים לב, לקום בבוקר ולפתוח את העיניים, לא רק מה שכתוב בסידור. פשוט לחשוב רגע, איזה חסד זכינו לו בבוקר הזה. כמה מהתפילות שלנו התגשמו. שמחה היא לא גשם שיורד מהשמיים. היא בחירה. היא תוצאה של החלטה שקם אדם בוקר אחד בחיים ואומר, אני רוצה לחיות חיים שמחים, אני רוצה לייצר בית שמח, אני רוצה לייצר ילדים שמחים. אז זאת ההקדמה לנושא. יסוד ראשון, שמחה היא חובה. יסוד שני, שמחה היא החלטה. שמחה היא בחירה, היא משהו שאנחנו יוצרים, היא לא משהו שיורד מהשמיים אליו. לפני שניגשים לעניין, ואת זה נעשה בשיעורים הבאים, ננסה להתחיל להבין, אבל איך מייצרים שמחה? מה לעשות אם אדם סובל? אם אדם מרגיש כישלון? אם אדם מרגיש אבוד? אם אדם מרגיש תלוש, מנותק? פה ההחלטה לא מספיקה. הוא מחליט ושוב מחליט, אבל הוא מרגיש שהחיים חזקים ממנו. על זה נדבר בפרקים הבאים. אבל לשלמות העניין, אדמור הזקן נותן עוד הערה אחת שהיא חשובה מאוד. התניא הוא ספר שלם, מלא, אין בו שום החלטות דווקאיות, החלטות עיקשות. אז אדמור הזקן מציג את התמונה המלאה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת, אומר אדמור הזקן, שהשמחה לא עומדת לבדה. בחיים צריכים גם מרירות. השמחה היא כלי, היא כלי מאוד מרכזי, אבל אי אפשר רק להיות שמח. מי שהוא רק שמח, השמחה גם יכולה להכשיל אותו. יש פסוק בספר משלי, בכל עצב יהיה מותר. והגמרא שואלת על זה, הגמרא מביאה את הפסוק, מספרת על אחד המוראים דאב ובדח טובה, שהיה מאוד שמח, והגמרא שואלת, האם לא שמעת את הפסוק, בכל עצב יהיה מותר? זאת אומרת שהגמרא לומדת שהמילה בכל עצב היא כפשוטו, שגם בעצבות יש יתרון. אז איך אני אומר, לשמוח, 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 השמחה היא חובה, השמחה היא חיונית, הרי שמחה היא רק צד אחד, היא רק יד אחת, היא רק כנף אחת, אבל בשביל העוף צריך שתי כנפיים. בכל עצב יהיה מותר, איזה יתרון יכול להיות בעצבות? אמרנו שהעצבות היא נעילה מרכזית, העצבות היא מדכאת, העצבות מחבה את הכוחות. אז איזה יתרון יש בעצב? נותן אדמור הזקן עברה חשובה מיוחדת במינה, שהיא חיונית ממש לחיים. המילה הנכונה, אומר אדמור הזקן, היא לא עצבות, אלא מרירות. בחיים צריכה להיות גם מרירות. אי אפשר רק לשמוח. למה? כי שמחה היא תנועה של התפשטות. שמחה היא תנועה של זרימת כוחות. אבל אל תוך ההתפשטות הזאת, יכולים גם לנצל כוחות שליליים, גם הנפש הבאמית יכול לנצל את ההתפשטות הזו. ואנחנו יודעים שכשאנחנו שמחים, אנחנו גם עלולים לעשות שטויות. השמחה בסופו של דבר היא מלאה בהרגשת עצמי. טוב לי, אני מתפשט, אני זורם לכל מקום. ומה עם החשבון נפש? ומה עם המחשבה על מה שלא טוב? בסופו של דבר, בשביל לתקן את עצמי, בשביל לעבוד על הנפש הבאמית, שזה הרי חלק בלתי נפרד מספר התניה, חייבת גם להיות מרירות. בכל עצב יהיה מותר, צריך גם להיות כאב. המרירות היא שוברת, היא סודקת את הביטחון העצמי של היצר הרע, את הביטחון העצמי של הנפש הבאמית. לכן אומר לנו שלמה המלך, בכל עצב יהיה מותר. יש יתרון גם בעצב, יש יתרון גם בבכי. רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אנחנו אומרים בקריאת שמע על המיטה, את מזמור נון א', בבוא אליו נתן הנביא, אחרי שדוד שומע את משל כבשת הרש וקורא חטאתי. אז הוא אומר, לב נשבר, הוא עיקה את עצמו בלב נשבר. כביכול, כן? אני לא הייתי בסדר, וכו' וכו' וכו'. אז בוודאי שבחיים צריכה להיות גם מרירות. אבל, וכאן מגיעה התובנה החשובה, אדמור הזקן לא חוזר בו מעצם היסוד. עדיין השמחה צריכה להיות עיקר עבודתו של האדם עלי אדמות. כמובן, צריכים גם לאכול חריף. אבל אדם לא אוכל כל היום חריף. החריף הוא תבלין לרוב המאכלים שהם לא חריפים. צריך בחיים גם להיות איזשהו סם קשה של הרפאיה, סם שמנחית אלינו מעלומה ומזכיר לנו שאנחנו לא שלמים. אבל אומר אדמור הזקן, הסם הזה צריך להיות מיעוט דמיעוט מתוך החיים שלנו. ומתי? יש זמנים שצריכים להיות מועדים לכך. חשבון נפש אי אפשר לעשות כל הזמן. ואנחנו נדבר על זה גם בפרקים הבאים. החשבון נפש הזה הוא לפעמים עלול להיות מקום של כניסה ליצר הרע. היצר הרע מאוד אוהב את העצבות הזו. להלקות אותנו, להלקות את עצמנו, ולהזכיר לעצמנו כמה שאנחנו שפילים. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר עם החשבון נפש הזה. צריך לעשות אותו. מפעם לפעם אנחנו צריכים לעשות חשבון כנה על המצב שלנו, ולהזכיר שאנחנו לא שלמים. ועדיין זה צריך להיות, כמו שאמרנו, רק מועט ביחס לשמחה. וגם זה בזמנים מיוחדים ומיועדים לכך, שמגיע זמן מסוים, חודש אלול, יום הולדת, אולי יום חמישי בלילה, אולי יום חמישי האחרון של החודש, מגיע זמן, ואולי בזמן אומר אדמור הזקן, שבמילא אדם במצב לא טוב בחייו, הוא שבור ממשהו, אז תנצל את הזמן הזה, שבמילא לא הלך לך, כדי להזכיר לעצמך. תשמע, אם נכשלתי במשהו, אולי זה קשור לעניין רוחני, אולי זה קשור להגסות רוח שלי, זה קשור לאטימות שלי, קשור לזה שאני עושה מה שאני רוצה בחיים, לזה שאני חי בפריקת עול. בזמן שאתה במילא שבור ורצוץ, אז תוסיף את הטיבול הזה, שמזכיר לעצמך את הקשר למעשה הרוחני. אבל זה צריך להיות רק אז, לפרקים מזומנים ורחוקים זה מזה. אבל עיקר עבודת השם של האדם עלי אדמות צריכה להיות מתוך גישה שמחה, גאה, מלאה באהבה לחיים ובהרצה לחיים, מתוך הבנה שכאן החיים, החיים בעולם הזה, הם הדבר החשוב ביותר שיכול להיות. אני אסיים את השיעור הזה, את הקו הדק הזה שאמרנו, רוב החיים צריכים להיות שמחה. צריכה להיות גם מרירות ולא עצבות חלילה. עצבות אף פעם לא. עצבות היא לגמרי מרוחקת, כי עצבות לא מולידה כלום. עצבות היא לא פרודוקטיבית, היא לא מייצרת כלום. עצבות היא רק חידלון, היא רק ייאוש. במקום העצבות צריך להיות מרירות. צריך להיות תחושה שאני לא במקום, כאב למה אני לא במקום, אבל הכאב הזה הוא כאב כזה שמוליד חשק לתקן, ואחר כך לחזור לעשייה עם כל העוצמה וכל התוקף. אז כדי להבין את הקו הדק הזה, אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד יקר ומאוד יפה. סיימנו עכשיו את ספר בראשית. ואנחנו בעצם מסיימים עם הסיפור הגדול של יוסף הצדיק. הסיפור של יפתח, ארבע פרשיות, וישב, מיקץ, ויגש, ויחי, הסיפור של יוסף הצדיק. וכאן בתוך הסיפור הזה יש פלא מדהים שצועק מתוך הכתובים. איזה בחור היה יוסף? חזק, חיובי, אופטימי? או לב נשבר שבוכה מכל דבר הכי קטן. לב נשבר עם סף בכי, סף גירוי של בכי גבוה, שכל דבר הכי קטן מביא אותו לבכי. אנחנו מגלים בעניין הזה עובדה מדהימה, סתירה שאין קיצונית ממנה. יוסף הראשון לא מזיל דמעה. יוסף שנופל ויורד מבור לבור לא מזיל דמעה. יוסף השני, שמנצח ורואה ברכה ומשלים את כל החלומות, הוא בחור שביר שלא מפסיק לבכות. פלא פלאות. בפרשת וישב, שזורקים אותו לבור הראשון. כששת פוטיפר זורקת אותו לבור השני. כשהוא הולך לחופה לבד בלי אבא, בלי אבא שלו, ובלי אמא שכבר נמצאת בשמיים. כשהוא עושה שתי בריתות לבד, בלי אף בן משפחה. כשהוא צריך להיות כנראה גם המוהל וגם הסנדק במצרים. אנחנו לא שומעים אותו מזיל דמעה. אבל כשהכל מצליח לו, כשכל החלומות מתגשמים, כששימון ולוי נופלים לו לרגליים ואומרים, סנה פשע אחיך וחטאתם. כשאבא שלו יורד למצרים, דווקא אז הוא לא מפסיק לבכות. דווקא אז כל דבר מפיל אותו מבכי. החל מהפעם הראשונה שהוא רואה את האחים, שהוא רואה את בנימין, הוא לא מפסיק לבכות. 8 פעמים יש בתורה ויבק מאמצע פרשת ויגש. הוא רואה את האחים, הוא מחניק בכי. הוא רואה את בנימין, הבכי כבר מתפרץ והיה רץ החדרה לבכות. הוא מתגלה לאחים, הוא בוכה עד שהכל נשמע בית פרו. הוא נופל על בנימין, הוא בוכה ובנימין בוכה. אבא יורד למצרים, הוא בוכה. אבא נפטר, הוא בוכה. האחים באים לבקש סליחה, הוא לא ממש סליחה. אחרי שאבא נפטר, הוא שוב פורץ בבכי. ואתה שואל את עצמך, מה קורה כאן? איך זה יכול להיות שכשזה מצליח לו, הוא בוכה? וכשהוא נלחם, הוא לא בכה. מה קורה כאן? זה אמור להיות הפוך. יותר מזה, ופה השאלה הופכת להיות מרתקת שבעתיים. התורה רומזת שהוא כן בכה. התורה רומזת שכשהוא התגלגל מבור לבור, הוא בוודאי בכה. אבל הוא בכה בשקט. שימו לב איפה התורה רומזת, איפה התורה מגלה את התגלית המפתיעה הזו. הרבה אחרי שהיא קרתה. בכל הפרשת וישב ומקץ בהתחלה הוא לא בוכה, אין בתורה בכי אחד, דמעה אחת. אבל כשכבר הדברים מתחילים להסתדר והוא אוסר את שמעון לעיניהם, והאחים יושבים על פתח הבור של שמעון ומתחילים לעשות תשובה. פתאום הם מגלים עובדה שהייתה לפני 22 שנה, שבזמן אמת התורה לא סיפרה אותה. אבל אשמים אנחנו, בצרת אחינו, אשר לא שמענו בהתחננו אלינו. פתאום עכשיו מגלה התורה שלפני 22 שנה הוא כן בכה. וכתוב בספר הישר, בספרים אחרים, שהוא לא סתם בכה, הוא צעק וצרח וצבח. אז למה התורה לא מספרת על זה בזמן אמת? נראה שהתורה רוצה ללמד אותנו משהו מאוד מאוד חשוב. כשאדם נלחם, אסור לו לבכות. הוא בוכה, הוא בוודאי בוכה, אבל הוא בוכה בשקט. הוא לא הופך את הבכי למרכז, כי הבכי ייאש אותו. הבכי ירפא את ידיו, הבכי יחליש אותו. הבכי ידגיש את זה שהוא אבוד, שהוא נשני אלוקים את בית אבי ואת כל עמלי. אני הילד שנשכח, אני הילד האבוד. אז בוודאי שיוסף בכה. יוסף היה אדם נורמלי, אדם שחס על חייו, הוא לא היה מאבד עצמו לדעת חס ושלום. בוודאי שהוא בכה. אבל התורה מדגישה שהוא בכה בצורה כזאת, הוא בכה בשקט. הוא בכה בזה בצורה כזאת שלא תפריע לו להתקדם, להיאבק, לשנות את גורלו מהקצה אל הקצה. לא לשכוח שלמרות הכל, יש לו פה שליחות. הוא לא סתם נפל פה. מהצד השני, אחרי שהכל מצליח, דווקא אז, כשהדברים הסתדרו, הוא כבר מרשה לעצמו לפרוק. את כל הכאב, את כל הגעגוע, את כל צורת החיים התמועה הזו שב-22 שנה הוא צריך להקים משפחה בערבת הארץ רחוק מאבא. 22 שנה לא ללמוד עם אבא, לא לשבת איתו בשולחן שבת, לא לנגן זמירות שבת בחברון. להיות פה, במקום הנמוך והשפל הזה, בנות צעדה על אישו. התורה מדגישה שבחיים צריך להיות גם בכי. אבל היא מספרת את הבכי הזה אחרי שדברים התחילו כבר להסתדר. כדי שלא נתבלבל, לא נשים את הבכי במרכז. לא נהפוך אותו לשיטת חיים. כי הבכי הוא מרפא ידיים. וזה הרעיון שדיברנו עליו היום. כל העשייה וכל ההתקדמות, הכל תלוי בדבר אחד, בזרימת חמצן. בשמחה כזו שניגשת לחיים באהבה, ומוציאה את כל הטוב שיש בנו, ומראה לנו עד כמה אנחנו קרובים לקדוש ברוך. ואם יבוא אדם וישאל, אבל הולך לי קשה, אבל אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא רחוק ממני, אני מרגיש שאני לא ראוי לחסדים שלו, על זה הוא יתחיל ויפתח ויפרק בפרקים הבאים, איך משיגים שמחה בזמנים שנראים חלילה, ההפך, בזמנים של חושך, של לילה, של גלות, של ריחוק, של הסתר פנים, איך משיגים שמחה גם בזמנים האלו. שיהיה לנו טוב, הייתי צריך להזכיר את זה בתחילת השיעור, אבל התחלתי כל כך בהתלהבות, ופרח מזיכרוני, אז אני משלים את זה עכשיו, אנחנו עומדים 24 שעות, לפני הכניסה להילולה של רבינו הגדול, רבינו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, כ"ד בטבת, אז מה יותר מתאים להתרכז במסר הזה של חובת השמחה, שהייתה מהיסודות המרכזיים של תורת החסידות ושל תורת רבינו בפרט.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.